צהריים טובים למאזינים המזונות היקרים, איזה כיף לחזור. ליאור, יקירי, איזה כיף שסוף סוף אתה פה. לא פתחתי את המיקרופון, למה לא? שומעים אותי. למה לא? גם אני רואה שאני חושב שפתחתי אותו. אתה חושב שלא? אני רואה שכן. להגביר אותו? נגביר אותו עוד. ועכשיו? עוד שומעים? טוב, בואו נגיד ככה, אם אנחנו מתחילים עוד הפעם באיזשהו עדכון, אז חברים, כל מי שצופה בה, אנחנו נשמח לשמוע איזשהו פידבק, אם שומעים את ליאור או לא שומעים את ליאור. אז צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. צהריים טובים ליאור.
צהריים טובים אסף.
איך אתה רוצה שאני אציג אותך?
ליאור כהן, חי, נושם ובועט טריאטלון 24/7, מאמן בנבחרת ישראל בטריאטלון, בעלים של קבוצת אקסטרים. ומנהל מקצועי ובעלים של טרי לייף אילת וטריאטלון ירושלים.
הנה עוז הגיע לסדר לנו את הגיין של המיקרופונים. איזה חליפה עוז, הצגה. עכשיו אנחנו יכולים לדבר, איזה כיף. אז מה זה אומר? מה זה אומר להיות בעלים של שלוש קבוצות טריאטלון?
למעשה אני בענף הטריאטלון קרוב לשלושה עשורים, קרוב ל-30 שנה. בעצם מאז שאני זוכר את עצמי, אני רץ או רוכב או שוחה גם בארץ, ובטח אני אדבר על זה אחרי זה גם הרבה מאוד בעולם. לפני 10 שנים פתחתי קבוצה במרכז, היה בהתחלה בעיקר לבוגרים, אקסטרים, ולפני 4 שנים פתחתי את זה גם לדור הצעיר, זה נקרא Extreme Generation X, הדור הבא. תוך כדי התקדמות וזה, אז פתחתי עם עוד שני חברים טובים וקולגות, גם אמיל וגם רוי רובין מאילת. פתחנו קבוצה טרי לייף אילת, לפני שנה וחצי פחות או יותר. ובשנה האחרונה אני גם המנהל המקצועי של טריאטלון ירושלים.
אוקיי, אז לפני שנתחיל, בוא נשאל שאלה, למה?
כי אני אוהב את זה. עשיתי שינוי בכלל הבקראונד שלי, זה בכלל מגיע מתחום הפיננסים. כלכלה, מנהל עסקים, זה התואר השני שלי בכלל עשיתי בבוסטון. עברתי הרבה מאוד שנים בפיננסים, כלכלה, מזורים ורכישות, והיום אני, כולם אומרים שאתה לא עובד. באמת, בן אדם מתמזל במזלו בעובדה שהוא עוסק במה שהוא באמת אוהב, ואני באמת באמת אוהב. היום זה רק יום כזה, מין טיפוסי שלי, קם בשש, עושה את האימון שלי, רץ אחרי זה עם חברי הנבחרת, ואחרי זה גם ניגע אליהם, גם לאימון ריצה, מלווה אותם, אחרי זה רוכב איתם, אחרי זה אני בא אליך, אחרי זה אמשיך לאימון של האקדמיה בבני ציון, ואחרי זה אני נוסע עד לאימון שחייה כנראה של שחר סגיב, הטריאטלט המוביל שלנו, מי שייצג אותנו במשחקים האולימפיים, גם בזה אחרי זה ניגע.
אז איך הכל התחיל?
זה סיפור מעניין, זה סיפור שאני זוכר אותו מאוד מאוד טוב. הייתי במודיעין סיור לפני קרוב ל-30 שנה, וסיימתי בהצטיינות את המסלול.
מה זה מודיעין סיור?
היחידה שבעצם ציון מטרות של מודיעין. Okay. היינו הרבה מאוד נמצאים בלבנון וכל הזה, היחידה החדשה הייתה. וסיימתי בהצטיינות המסלול, ואז נבחרתי עם עוד חבר שלי, רונל, להוביל צוות חדש, טירונים חדשים ביחידה, והחלטתי שאני חייב להגיע בכושר הכי טוב שאני יכול, הכי טוב, כי אמרתי, אני פחדתי שיבוא חייל עם כושר טוב יותר מהמפקד שלו.
אתה לא תחרותי בכלל.
זה פשוט לא, כל דבר, גם בזה כנראה ניגע בהמשך, ואני ממש זוכר את הסיטואציה הזו, שהגעתי שבת הביתה, ואני פותח את העיתון, אני אומר, מה אני יכול לעשות על מנת לשפר את הכושר הגופני שלי, והייתי ספורטאי כל חיי, אבל רציתי משהו לקחת to the next level, ואני פותח את העיתון, זה הידיעות האחרונות, אני זוכר את זה טוב, יום שישי, עיתון כזה גדול על כל השולחן, מחר, תתקיים אליפות ישראל בדואטלון, דואטלון זה ריצה, רכיבה, ריצה, בכפר אס. אין לי אופניים בכלל, אין לי אופניים. אני אמרתי, טוב, נלך לשכנה שלי, לבקש ממנו אופניים, אני זוכר לקחתי את האופני רלי שלה, לא היה טיפה אוויר, אבל אמרתי, אני אסתדר. הגעתי לתחרות, חשבתי שנחלתי על כוכב אחר, כולם מגולחים, כולם עם בגדים צמודים כאלה, כולם עם אופניים, שנראו לי הזויות דאז. הגיאומטריה שלהם הייתה מאוד שונה משל היום. ואמרתי, יאללה, מה הם עושים עליי וואסך? אני אגיע לפה, אני מגיע מהצבא, מיחידה מובחרת וזה, אני אראה להם מה זה. מפה לשם, משם לפה, מתוך אני מעריך איזה 300 או 400 מתחרים, סיימתי שניים לפני הסוף.
וואלה.
לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, אני זוכר שחזרתי הביתה, אבא שלי הוא איש צבא תת אלוף במילואים, ואמרת לו, אבא, אני כנראה לא ראוי להיות להוביל חיילים.
וואלה, עד כדי כך.
אני ממש זוכר את זה, לקחתי את זה קשה מאוד. אמר לי, ליאור, עזוב, כולם שם מטורפים, זה בקצועני, מה אתה מתרגש וזה? אמרתי לו, זה לא יכול להיות. כאן ביום ראשון אני קורא את הכתבה שהייתה כזו קטנה, איזה 4 שורות פעם היו כותבים על טריאטלון. אני מסתכל, אני אומר, וואלה, ביום שישי הזה, אליפות ישראל בספרינט טריאטלון באשדוד. אמרתי, טוב, אני כל חיי הייתי גולש גלים. פלמחים, כן, כן, כל חיי. אמרתי, טוב, ים זה שלי, טריטוריה שלי, מסוגל עליי. ועם האופניים ורצה, אמרתי שאני כנראה לא מספיק טוב, אבל אמרתי, לפחות אני אעלה 100 מקומות. ואז נעמדתי שורה ראשונה עם כולם, אני זוכר את השמות היום, הם מלווים אותי עד היום, של מי שעמדו שם בשורה הראשונה, עוד לא הזניקו אותנו, כל ה-500 איש עלו עליי, פוצצו אותי, יצאתי אחרון בפער מהמים, וזה היה לי טראומה מאוד קשה, ואז אמרתי, טוב, בוא לא נבקע פעם, כמו בכפר רס לפני שבוע, אני אגש למאמן, שראיתי סביבו, נמצאים כל המנצחים, נראו לי היו חיזרים, הזמנים שהם עשו, זה לא נראה לי גיוני בכלל. ואמרתי לו, אני רוצה שתאמן אותי, קוראים לו עדיין, שלום דביר. אמרתי לו, אני רוצה שתאמן אותי, אמר לי, אתה מנבחרת ישראל? אני מאמן נבחרת ישראל ודברים כאלה. אמרתי לו, לא, אני מתחיל, אבל חשוב לי שאתה תהיה המאמן שלי.
וואלה.
אוקיי, נשמע לי מוזר, איפה אתה גר? אמרתי לו, בראשון, אמר לי, וואלה, זה כנראה מלמעלה, אני גר בראשון. תוך 48 שעות היה אצלי, שינה אותי 180 מעלות מקצה לקצה, ומאז אני שם. זה היה ב-95.
וואלה, 95 התחלת.
כן.
ואיך קראו לקבוצה אז?
אז קראו לקבוצה, זה היה בעיקרון קבוצה של אופניים יותר, אבל אנחנו היינו כמה עופות מוזרים מהטריאטלון, נקרא VCI, זה הוולו קלאב חולון. וואלה. היינו מתאמנים בפלמחים כל הזמן, ואמרתי, פלמחים זה הבית שלי. כל הזמן הייתי רגיל לתפוס טרמפים לים לגלוש, ועכשיו אני נוסע על אופניים, והגולשים היו כל הזמן עוברים אותי, ואומרים לי, ליאור, מה אתה עושה? יש גלים של החיים. מה אתה רוכב? בוא, בוא. אני זוכר עד היום את הצפצופים שהיו מצפצפים לי, והם היו צוחקים עליי, אבל נכנסתי בזה באמת עד הסוף, וזה שינה לי לגמרי את החיים.
למה נכנסת לזה? מה הייתה הסיבה ש...
אני מאוד תחרותי, מאוד הישגי, ומאוד אוהב לעסוק בדברים שהם מדידים. שהם קוונטטיב, וספורט כמו טריאטלון, הכל מדיד, הכל לפי זמן, ריצה, שחייה, אופניים, אתה יכול לדעת הכל מדויק, איפה מקומך וזה, וזה מה שמשך אותי ישר לטריאטלון. ואז יצרתי מין יחסים כאלה, גם עם הגלישה וגם עם הטריאטלון, עדיין לא יודעת איפה אני מוצא את עצמי. סיימתי את השירות, נסעתי עם שני חברים שלי מהשירות, ספי ואמיר רבינוביץ' לאוסטרליה,
לגלוש.
כן, נסענו לגלוש. נסענו לגלוש, אני זוכר את הוואנים, בעצם השיר שפתחנו את התוכנית, Riders on the Storm, זה בעצם כל הזמן התנגן לנו, הדיסק של הדורס ברקע, בוואן, בבימבה הזו שנסענו בה עם כל הגלשנים למעלה והמיטה וכל הבית. וכל הזמן גלשתי, אבל אני זוכר טוב מאוד שגם בערבים רציתי כבר לרוץ, רציתי לבדוק את עצמי איפה אני הכושר שלי, פחדתי שהכושר שלי ירד לחלוטין. ואז שחזרתי לארץ, החלטתי שאני, אוקיי, אני הולך עכשיו רק על הטריאטלון, ולגלוש, אני אגלוש פעם בכמה חודשים, החברים וזה, אבל אני לא אהיה בזה כל היום, אני רוצה ללכת לטריאטלון עד הסוף.
אתה יודע היום לזקק ולהגיד מה הסיבה שבחרת את הטריאטלון על פני הגלישה?
כן, הסיבה, אני זוכר את הרגע הזה, אני זוכר ממש את הרגע הזה, היינו קרוב לחצי שנה או 8 חודשים בטיול הזה, גלים הכי טובים בעולם, אין מה להגיד, התחלנו באוסטרליה, המשכנו לפיג'י, טאיטי, הוואי, איי קוק, כל הגלים הכי טובים בעולם, ואני זוכר שבאתי לפלמחים אחרי כל הטיול הזה, ואני רואה גל של חצי בקושי, נשבר שם ליד הצוק של פלמחים, ואמרתי, זהו, כנראה זה מלמעלה, אם זה הגל שאני חוזר אליו, זהו, אני עכשיו בעולם הטריאטלון, וסידי סוויט של החלוטין.
אוקיי, ואז מה היה השלב הבא? מה ה-next level שאליו להלכת?
מאוד מאוד רציתי להתקדם ולהכיר את החבר'ה באמת המנוסים והטובים. יאמר שהחבר'ה האלה היום הם קולגות שלי באימון. רובנו נכנסנו לנבחרות בשלב כזה או אחר. אחד החברים הכי טובים שלי היום הוא המאמן הראשי של נבחרת ישראל בשנים האחרונות, אורי זילברמן. ואיתן, אני זוכר שהיינו מתאמנים המון ומתחרים בעולם ונוסעים ואלף ואחת חוויות עד היום. המון המון מהחוויות שאנחנו מנסים להנחיל לדור הצעיר ולספורטאים היום המובילים בארץ, זה בעצם ממקומות שהיינו בהם לפני 20-25 שנה, וחוויות של תחרויות, והרבה מאוד פעמים בשיח של הצוות של נבחרת ישראל, שהוא מונה גם את אורי זילברמן, גם את אור ברגר וגם את עידו קצנלווגן. בעצם היינו מתוך הענף וגדלנו, והרבה מאוד שיחות זה מה שהיה לנו פעם. ולגמרי עוטפת עולמי 24-7, ואני שאומר 24-7 זה באמת 24-7. אני כמעט לא ישן, כמעט ולא ישן, בניגוד
לספורטאי. בדיוק, רציתי להעלות את הסוגיה הזאת, אמרתי שלנו איזה ציפור לחשה לי באוזן, שאתם יורדים למחנות אימונים ואתה לא ישן.
כן, יש לנו חבר משותף, הזדמנות טובה להגיד לו שלום, שי פרגן, חבר טוב. והוא באמת יד ימין שלי בכל השנים האחרונות. התמזל מזלי, ואני באמת לא צריך לישון הרבה. היום אני גם הרבה יותר מתעסק באימון, ולא כהיותי ספורטאי. ואני רוצה להספיק כל כך הרבה דברים, ולראות ולחוות, ועוד מעבר לכל אני גם רוצה לחוות את החיים. ואני קם כל יום באזור 4:30, 4:40, הולך לישון הרבה אחרי חצות. במחנות אימון בכלל, אין לי זמן לישון, אני רוצה ללמוד את היום למחרת, אני יוצא לפעמים מהחדר ב-12 בלילה לראות את המסלולים ולהבין שעל מחר שאני מוציא את החבר'ה שלי למסלולים, לדעת שהכל טוב, וזה בדיוק מה שאנחנו מתאימים. אבל כמו שאמרת לך בתחילת השיח, בינם שעובד באמת במשהו כל כך אוהב, אני לא מרגיש שאני עובד קשה. מסתכלים עליי לפעמים יום אחד לצידי, יום אחד, מנסים להיות את 24-7, הם קורסים בצהריים כבר. אני עוד לא התחלתי את היום שלי. אז זה באמת מזל, זה מתת אל, מה שנקרא.
מה גורם לבן אדם, אתה יודע, אני מבין את המקום הזה שאתה בא ואתה אומר, אני לא עובד. אני פשוט נהנה. על הדרך אני גם מרוויח כסף, אז בכלל אחלה, כאילו, כן. סבבה לי, כאילו זה
מה ש... אני חושב שבקריירה הקודמת שלי, בעולם הפיננסים, תלוש המשכורת היה הרבה הרבה יותר טוב, אבל היום אני שלם לחלוטין מהעולם שנמצא בו.
אנחנו ניכנס, אם תרצה, אני ארצה להיכנס, מה היה קודם, ולמה הגעת למקום הזה, שבו אתה בוחר להיות עצמאי, אחרי כמו שאתה אומר כרגע, שהתלוש שלך היה הרבה יותר גבוה. אני רוצה רגע שנייה רגע להתמקד ב... איך בן אדם לא עייף? כאילו, איך בן אדם לא עייף?
כל דבר, כל יום, אין יום שאני לא נשאל על זה בבוקר, אין יום שאני לא נשאל על זה בבוקר, ואני אומר שאני באמת, באמת, אני מרגיש את זה, שאני ניזון מהאנרגיות של הספורטאים שסובבים אותי, ורובם כבר הם חברים שלי. יצרתי סביבי מעגל של ספורטאים, שרובם הם ממש החבר'ה שאני נהנה איתם בערב לשתות את הבירה, או איתם לנגב את החומוס. ומהאנרגיות שאני מגיע ואני מקבל מהם את האנרגיות חזרה, זה באמת ובתמים אני מאמין שזה מה שטוען אותי באנרגיות, ואני פשוט מרגיש את זה, שאני לא עייף, ממשיך קדימה, מסיים מקום, מחליף את הבגדים, גם לפה בדרך, החלפתי את הבגדים בדרך, הייתי מנהלי רכיבה, עליתי לפה במעלית עם הנהלי הרכיבה עדיין, שסיימנו, שמתי פה את התיק בחוץ, שמתי את הנהלי במעלית, שמתי את הנהליים להיכנס פה לאולפן, מנסה לעשות הרבה, כמה שיותר במקביל, ואני תמיד מנסה לעשות גם את הכל על הצד הכי טוב. אם אני מרגיש שאני משהו לא עושה אותו הכי טוב, אני אעשה את הצידה, אבל לא רוצה להיות שם. והחבר'ה שלי תמיד מסתכלים על דף האינסטגרם, שאתה יודע, דף האינסטגרם תמיד נראה הכל טוב, והכל קל, והכל
תמיד,
כיפי.
תמיד.
הכל כיפי והכל מושר, וליאור הייתי מחליף איתך לשבוע, לשבועיים או לחודש, אומר להם תהיה יום אחד. אבל לעקוב אחרי ביום אחד, אני יכול להיות בבוקר בתל אביב, בצהריים אני יכול להיות באלת, ובערב אני אהיה בג'ירונה בספרד. אני כל הזמן, הכל עצמי תוזמן, על מנת להיות בכל המקומות שהכל קורה והכל נעשה, ואני רוצה להיות קרוב, ואני מאוד...
למה?
אני מאוד פרי קונטרול. אוהב להיות בשליטה.
למה?
אני מכיר מאוד 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 טוב את הספורטאים שלי, מרמת 200 קמים בבוקר, מה הם אוכלים ואם הם יוצאים בערב.
למה זה חשוב לך להיות בשליטה?
כל החיים שלי, אני, ברגע שאני הרגשתי שאני לא ב-100% בשליטה, ואני לא יכול לתת את הסי שלי את הדברים האלה, אני לא מרגיש שם בנוח. זה פשוט משהו שהוא ב-DNA שלי, ואני זוכר את זה תמיד אצלי בחיים, ועם זה אני תמיד מתקדם. זה חשוב לי מאוד.
כי מה זה נותן לך?
סיפוק, בעיקר סיפוק. בעיקר לדעת שאני קרוב ואני יודע מה קורה. ואני יודע לבוא ולקלקל את צעדיהם של הספורטאים האחרים בהמשך השבוע, או בהמשך היום, או בהמשך החודש של תוכנית האימונים. מאוד מאוד חשוב לדעת כל הזמן, כל הזמן מה קורה. אני ממש מסיים אימון, אומר, שלח לי הודעה בוואטסאפ, איך היה לך, שלח לי הודעה זה. יש גם טכנולוגיות מאוד מאוד טובות ואפליקציות, שאני יכול למצוא במחנה אימון באיטליה, ולדעת ספורטאי שלי שסיים אימון עכשיו ברחובות, מה הוא עשה בדיוק, מה הדופק שלו היה ומה הקצב שהוא רץ. זאת אומרת, היום הטכנולוגיה בהחלט בהחלט מאפשרת לי להיות גם לא ברצפת המחירה פיזית בכל מקום, כי אני לא יכול. יש לי הרבה מסגרות ויש לי את הצוות שבלעדיו אני לא יכול להתקיים, ואני בעצמי חלק מצוות סופר מגובה של הנבחרת. אנחנו פשוט משלימים אחד את השני בצורה הכי טובה שיש. זה נותן לי פשוט את השליטה ולדעת בדיוק מה קורה.
אוקיי. אנחנו ניכנס לזה, כי זה באמת מסקרן אותי, אתה יודע, כל החיים האלה של להספיק, לגעת בהכל ולמה. ונלך רגע עכשיו רגע אחרונית. אז אחרי הצבא, מה קרה אחרי הצבא?
סיימתי את הצבא, אנחנו כבר, זה סיפור מעניין, סיימנו את הצבא, אני כבר ידעתי במהלך השירות שאנחנו הולכים לעשות טיול הגדול של הגלישה, כל הזמן דיברנו על זה. ספי קוסטינגה ואמיר רבינוביץ', ידענו, היינו גולשים, וכל הזמן חיכינו לסוף השבוע. היו פעמים שבאמצע השירות ברחנו בלילה, נסענו גלשנים, לקחת גלשנים מהבתים, היינו גולשים, עד היום המפקדים שלי עכשיו לא יודעים את זה.
תגיד לי שאלה רגע, עכשיו שאני פתאום חושב, גם בצבא לא היית ישן בלילה? או שזה אחרת?
אין, זה אחרת. בצבא, הדבר שהכי, האמת שפעם ראשונה מעלים את זה בפניי, וזה מצחיק, בצבא כל סיטואציה שיכולתי...
דפקת חרופ.
הייתי דפק חרופ. עד היום אני זוכר נסיעה שבצפון היינו ברמה, בסיס היה ברמה, והרגזנו את המפקדים, אתה לא צריך להרגיז יותר מדי בשביל לקבל סיבה שיקדרו אותך. ואז הגענו לבסיס, כי דרך כולם בגלל שליאור נרדם בעמידה, זה רק משקף את הסיטואציה, כל סיטואציה יכולתי להירדם. כשסיימתי את השירות, אני חושב שאת כל השינה שהייתי יושן שם, העברתי את זה להיום, והיום אני בכלל לא ישן.
אוקיי.
צבא אין דבר יותר כיף מאשר לישון. זה, אתה, כל, יש לך 10 דקות, אתה דופק פעמיים שינה. נכון. אם לקום
באמצע. מתפץ, מתפץ. לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז הלכת, גלשנו, חזרנו זה שגלשנו, ואז עשית את הסיבוב הזה, ואז מה קרה אחרי הסיבוב של הגלישה?
אחרי הסיבוב של הגלישה חזרתי לארץ. מצד אחד התחלתי מאוד מאוד להתחבר לעולם הטריאטלון, ולקחת את זה הכי מקצועי שיש, הכי מקצועי שיש.
מה זה אומר?
תשמע, היום... אז האמצעים שהיו וההשקעה בענף זה לא דומה למה שקורה היום, בכלל לא דומה.
ולכן אני שואל, מה זה אז בזמן, בתקופה של...
הייתי מתאמן 3 פעמים ביום. הייתי מתאמן 3 פעמים ביום, ובד בבד התחלתי תואר במכללה למנהל, מנהל עסקים ומערכות מידע. הייתי יזם, אני זרודת מיזם מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל מאוד צעיר. הייתי כל הזמן עושה כל מיני עניינים של יזמות, ובסוף הראשונה של הלימודים, עם חבר שלי אחר, שירות הצבאי, מרן, הקמנו אתר, זה היה הראשון בישראל ללימודי e-learning. היינו אתר הראשון, זה היה נקרא To Learn, אחרי זה עבר עוד כמה גלגולים. רן המשיך בעיסוקים שלו, הוא נסע למקסיקו, ואני רוב הזמן ניהלתי את זה פה בארץ, לצד האימונים וצד הלימודים, וכבר אז היה כבר כמעט לא ישנתי. רצנו את החברה הזו 6 או 7 שנים, משהו כזה, ואז מחרנו אותה, לפני שנסעתי ללימודי ה-MBA שלי בבוסטון.
למה נסעת לבוסטון לעשות MBA?
מגיל מאוד צעיר, ידעתי שאני רוצה לעסוק ביזמות. גם עולם הטריאטלון שאני עוסק בו היום, זה יזמות, וזה מאוד משקף את מה שינקתי אותו מגיל מאוד צעיר. אני זוכרתי את עצמי בגיל מאוד צעיר, קורא בבית בערב את עיתון גלובס, ורציתי להיות בעולם היזמות. והבית ספר שלמדתי אותו, בבסון בבוסטון, הוא בית ספר למנהל עסקים מספר 1 בעולם, כבר קרוב לשני עשורים, ביזמות. תוך כדי הלימודים אתה כבר נכנס ל... סיבובים עם Venture Capital וכל מיני קרנות הון סיכון ודברים כאלה. וזה היה חלום שלי ללמוד בבוסטון. ממש מגיל צעיר מאוד, ידעתי שאת ה-MBA שלי אני אעשה בבוסטון. גם היה לי חשוב מאוד לעשות תקופה של רילוקיישן, לחוות תרבויות, אני מאוד מאוד אוהב את זה.
כמה זמן היית בבוסטון?
הייתי בבוסטון במקביל ביחד עם משרה בניו יורק של משלחת הרכש משרד הביטחון, 4.5, קרוב ל-5 שנים.
איך עוזבים את בוסטון?
איך עוזבים את ניו יורק.
איך עוזבים את ניו יורק.
את החורף בבוסטון, אני כן יכול להבין איך עוזבים. את ניו יורק קשה מאוד לעזוב. ניו יורק כל ויקנד נראה אחרת. בעצם כל ויקנד בניו יורק חוגגים שם, פעם אחת זה פסטיבל לפורטו ריקו, פעם אחת זה ישראל, פעם אחת זה אנגליה, פעם אחת זה... ניו יורק כל ויקנד נראית אחרת. ניו יורק לספורט זה מעצמה שאין לתאר כמה כיף שם והכל. ב-2008 הגיע המשבר הפיננסי הגדול.
נכון.
שנתרת מהמאזינים יודעים עליו לדבר. ומשם הדרך חזרה לארץ הייתה קלה הרבה יותר. אני חושב שהאנשים שהכי סמכו על המשבר הפיננסי ב-2008 זה ההורים שלי. ההורים שלי בעצם הנסיעה שלי לארצות הברית ב-2004, לתחילת הלימודים הם די כזה השלימו שכנראה ליאור לא אחזור לארץ יותר, והוא יישאר שם כבר בשוק ההון והכל, אבל אני פטריוט ישראלי אמיתי, אני בכל מקום שאני יכול, אני משדר ישראליות, מדבר על ישראליות, ו...
למה להיות פטריוט? היום למה להיות פטריוט?
תראה, עוד פעם, אני חושב שזה משהו שאני גם ינקתי את זה בבית.
מה, בגלל שהבא את התלוף?
יש בזה, כן, יש בזה הרבה. היו סביבי תמיד אנשי צבא, וגדלתי ושמעתי את הסיפורים המון. אני זוכר את עצמי, תמיד אוהב לראות היסטוריה, עמוד האש ודברים כאלה, ותוכניות שפחות, מי שיכיר אותי יגיד, מה, אתה שומע? או שיר שאחרי זה נשמע, אני מאוד אוהב את המוזיקה הישראלית של פעם, אני כמעט לא שומע את ה... אני שומע בדרך, או שאני רוצה להדליק את החברים שלי ואת הספורטאים שלי, אני נשמע עומר אדם או את החבר'ה האלה, אבל אני כמעט שומע הכל את המוזיקה של שנות ה-60 וה-70, אני מכיר אותם בעל פה, שישי שבת זה רץ אצלי, מתנגן אצלי בגרשת ג' או 103 עם כל זמן הרדיו הישראלי, ואני מחכה לזה תמיד, אוהב את המוזיקה.
ולצד זה העולם השתנה, בוא.
העולם השתנה מאוד.
העולם השתנה, המדינה
היום,
שלנו,
נכון,
אתה יודע.
לגמרי, לי זה כואב.
נשים את הדברים על שולחן, נשים את הדברים על שולחן.
לגמרי, לי זה מאוד כואב. אני עדיין, הרבה מאוד אומרים לי שאני המויקן האחרון. אני... מסתובב במקומות רק לפני שנתיים וחצי, אני חושב, עוד לפני הסכמי אברהם, הייתי בתחרות עם שחר סגיב, סבב אליפות העולם באבו דאבי, הכניסו אותנו כי זה ספורט מקצועני ומכניסים, נחתנו שם, זה היה כמו סרט של ג'יימס בונד, זה היה לא יומן, הורידו אותנו מהמטוס, הכניסו אותנו לסוונות, לקרונו את הפספורטים והכל וזה, ואני עדיין היה לי מאוד חשוב להסתובב מחוצה של ישראל. והם נטרפו מני המבטחים והכל וזה, אבל אמרתי, אני פה, אני חשוב לי לשמור על הזהות ולהראות מאיפה אני מגיע ומאיפה אני יונק, זה מאוד חשוב לי, היום העולם משתנה, העולם כל אחד מסתכל רק בדלת המוטב ובחצר הפנימית שלו.
ועדיין, אתה יודע, בוא נחזור רגע אחרונית, אמרת, היית ב-2004, טסת לארצות הברית, היית שם, וכמו שאתה אומר, אם לא היה משבר 2008, סביר לי שהיית נשאר שם. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של... לא בטוח שהיית נשאר, חוזר לארץ, וכל יכול היה לראות אחרת, לולי המשבר.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי. אני אומר עוד פעם, גם כל התקופה שגרתי בארצות הברית, בוסטון וניו יורק, דף הבית שלי עדיין היה דף ישראלי, כל יום חמישי, אני זוכר את זה טוב, היינו הולכים לראות את המשחק של מכבי תל אביב, בליגת האלופות, ואוכלים ומנגבים חומוס במקום שנקרא חומוס פלייס, שמרכז אליו את כל הישראלים כמעט בניו יורק. זאת אומרת, לא, מאוד עדיין שמרתי את הזהות. כמובן, מאוד קל, שאתה נמצא בעיר כל כך קיצונית, שחיה ב-300 קמ"ש כל היום, כן לנסות, כן להתנתק מכורח הנסיבות, ומכורח העבודה, ומכורח האנרציה. אבל אני כל הזמן שמרתי על הפלירט הזה עם מדינת ישראל, ועם החברים שלי נשארו החברים הכי טובים שלי. אני עד היום אומר שבישראל אתה צובר חברים אמיתיים. בחול אתה בארצות הברית או בכל מקום אחר, זה בעצם חברים שבשביל שיהיה לך נוח. אבל זה לא חברים אמיתיים. את חברים שלי מהצבא או חברי ילדות שלי, החבר שלי עד היום הכי טוב, עמית גולדנברג, הוא חבר שגדלתי אותו מכיתה א', אנחנו עוד לפני מכיתה א', ואנחנו, מה שאנחנו, הוא יבקש ממני, אני אבקש ממנו, הכל. יש סיפור קוריוז שאני כל פעם אומר את זה. החבר שלי הכי טוב היה בכיתה בבוסטון, מקומי, אמריקאי. אמרת לו, קלינט, אני רוצה לקפוץ אליך היום אחר הצהריים לשתות בירה. אז הוא אומר לי, אני צריך רגע לבקש את אישור אשתי.
אשתי. דרך אגב, עד היום יש את זה גם במדינת ישראל, בוא.
כן, אבל בוא תקשיב רגע.
אוקיי.
אז אני אומר לו, אוקיי, בטח יש בבית, מנקים, לא יודע מה זה. הוא בא אליי, היינו בתוך השיעור, היה שיעור מאוד מעניין למיזוגים ורכישות משהו. הוא אומר לי, היינו בינואר, אני זוכר את השלג בחלון עד היום. הוא אומר לי, דיברתי איתה, ב-17 במרץ, נכון לבוא אליו. אני רוצה היום לשתות בירה, בסוף הלימודים, איתו עם החבר הכי טוב שלי בכיתה, הוא מדבר איתי על עוד חודשיים לשתות בירה. אמרתי לו, how come? אתה תבוא, אתה תהיה מלך, אבל רוצים לסדר את זה לפני, אי אפשר להתפרץ ככה. אני הייתי בשוק. התקשרתי לחברים שלי בארץ, אני אמרתי, חבר'ה, זה לא יומן, אני מתישהו בטוח יחזור. לא תיארתי שזה יהיה כל כך מהר, אחרי 4.5 שנים, אבל אז אמרתי, וואו, זה לא הגיוני. אני רגיל היום לדפוק בדלת לחבר שלי, אני אומר לו, איך בינדור, בום, יושבים בירה, יורדים למטה, ונהנים, ולים, או שעם שי, החבר שלי, שאני מתקשר לו, ולפני כן אני אומר לו, שי, מחר בבוקר אנחנו לוקחים את הג'יפ, מטיילים כל היום.
טוב, זה לא חוכמה, שי ספציפית זה לא חוכמה.
כן, נכון.
רק את החרבו דרבו, והוא זורם. הוא אין לו בעיה, שי זה לא בעיה, שי זה במקרה הספציפי הזה, רק תן לו להשתמט מהעבודה. אני מקווה מאוד שיוגב שומע.
הוא עובד על הדרך.
אני מאוד מקווה שיוגב שומע.
אני חושב שעובד על הדרך, אבל אני קורא לו שי לב אדום. לב רחב, נשמה, לכולם, אין דברים כאלה.
נכון. אוקיי, אז למעשה היינו בארצות הברית, חזרת לארץ, ומה קורה?
בחזרה שלי לארץ התחלתי לעבוד בחברת טבע, תעשיות פרמצבטיות. הייתי שם בהתחלה במיזוגים ורכישות, בתפקיד של פיתוח עסקי גלובלי, שנים מאוד 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 אינטנסיביות של טבע כחברה. במהלך אותם שנים, אנחנו כל הזמן אמרנו, וגם ככה טבע הצטיירה יותר מחברת תרופות, כחברה של רכישות, כל הזמן רכשה ובעלה חברות, עד שהגיע שלב מסוים והפסיקו את זה. ואז נהייתי, מוניתי להיות מי שאחראי על כל ה-work and life balance של טבע בעולם. תפקיד חלומות.
מה זה אומר?
תפקיד חלומות.
מה זה אומר?
זה תפקיד חלומות.
תסביר.
בעצם הבינו ש...
איזה חיוך היה לך עכשיו שסיפרת?
לא, אני אומר באמת.
אמרת את זה כאילו...
נכון, קודם כל זה היה שיקף גם את היזמות שלי, וגם את ה... מאוד אהבתי את החברה והכל, ובעצם טבע ידע שהוא הולך לקראת שנים קשות, עם סיום הפטנט על הקופקסון.
אוקיי.
ואז החברה ידע שהם צריכים לתת גם לצד המקל, שיהיה הרבה מקל, ויחתוכו מה שנקרא בבשר החי, לתת גם מה שנקרא הרבה גזרים, והם החליטו להשיק מותג, הם אמרו לי איך אתה רוצה לקרוא לו, אני ישבתי עם... אנשי קריאייטיב והכל, איך לקרוא לזה, והם אמרו, אנחנו רוצים שניצור איזשהו מצב, אתה תבנה את תיאור תפקיד שלך ומה שאתה צריך והכל, על מנת שעובדי טבע בעולם יעסקו בפעילות גופנית, יהיה להם שילוב יותר טוב של...
איך זה הגיע לזה? איך זה הגיע לזה? זאת אומרת, למה קורה?
ידעו את ה-DNA שלי שאני עולם ספורט. הייתי מגיע למשרד כל יום בשבע, שבע וחצי, אחרי שרחבתי 3 שעות כבר. זאת אומרת, בטבע, עם העובדה שעדיין הייתי בפיתוח סימול גלובלי, הייתי מסיים ביום בעשר בלילה, עוצם במשרד היינו עובדים שם טירוף, סביב השעון, שישי שבת היינו עובדים, לגמרי, כל הזמן, והייתי כל הזמן באימונים שלי, ואז ידעו, אוקיי, אם יש בן אדם שמתאים לו, וזה, והחברה גם עושה עכשיו פחות רכישות, והכל וזה, זה ליאור, אין ספק, זה ב-DNA שלו, זה זורם לו, הוא ישגע פה את כולם, הוא יטריף, ישבתי עם קריאיטיב, בעצם יצרתי מותג שנקרא Get in Shape, Get in Shape גם להיכנס לכושר, אבל גם אני מאוד מאוד מאמין שבן אדם, בעיקר, עזוב רגע את המקצוענים, שוב אני גם בהם בנבחרת, האנשים החובבים, על מנת לשמור ולהתמיד בספורט, הם צריכים להיות במסגרת. ואז Get in Shape זה גם להיות בתוך מסגרת. ומיתקתי את זה בכל טבע, בכל העולם, וזה היה הצלחה מטורפת, המון המון, עד היום, עובדי טבע, שלא עסקו לחלוטין, 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 בפעילות גופנית, זוכרים לי ומעדכנים אותי והכל וזה, כמה שיניתי להם, הייתי ממש כמו מיסיונר, הייתי הולך לכל המפעלים, והייתי רותם אותם לצעדות ולכל המרוצים ולכל התחרויות ובארץ ובחול, ונוצר שיח ממש מסדרון מדהים בטבע.
אז למה לעזוב?
נגמר הפרויקט.
הפרויקט שהיה תחום בזמן?
זה היה 4 שנים פחות או יותר וסיימתי.
אוקיי.
וזהו, ואז יצאתי ואמרתי, זהו, עכשיו אני יוצא רק לאהבה הגדולה שלי, שזה הטריאטלון. בבד, לצד העובדה שהקמתי את הקבוצה, את אקסטרים, קיבלתי הזדמנות מאוד מאוד טובה, מאורי סילברמן, שהוא מאמן הראשי של הנבחרת, והוא מכיר אותי הרבה מאוד שנים, ואת האנרגיות שלי והכל. וגם אור ברגר היה אז, וגם היום, והצטרפתי לצוות. אני תמיד, מעבר לעובדה שאני אומר שמי שעוסק במה שהוא אוהב, הוא לא באמת עובד, נכון. אתה גם חייב לא רק לעסוק במה שאתה אוהב, אתה גם צריך צוות, ולהיות מוקף באנשים שאתה אוהב. והחבר'ה של הצוות שלנו, אנחנו כל כך משלימים אחד לשני, וכל כך מפרגנים אחד לשני, ולכל אחד יש גם את העסק הפרטי שלו, על פניו, אור, יש לו קבוצה שנקראת ריימור, ואורי בקבוצה שעשרופין, לא משנה, אבל כולנו מפרגנים אחד לשני, וכולנו משלימים אחד לשני, וכולנו מאוד מאוד עסוקים, אבל יודעים לתת את הכתב, את העזרה לכל מי שצריך, בתקופה האחרונה גם מצטרף צלע הרביעית, שנקרא עידו, שהוא מאוד מסייע לנו מהאקדמיה, שזה החבר'ה הצעירים, בני מכיתה י' עד י' ב', שהם חיים ונושמים, וינגט, גרים שם, מתאמנים בוקר ערב, בצהריים ערב, בתווך לומדים, אני להגיד לומדים, מילה גדולה.
מגיעים לכיתה, כשהם מגיעים לכיתה.
כשהם מגיעים לכיתה.
כשהם מגיעים לכיתה.
גם היום היינו בסוגיה על זה, אבל לא נפתח את זה פה, ו... בעצם אנחנו עושים להם מבחנים שנה לפני ולקראת הקליטה, ואז אנחנו קולטים אותם כל תחילת שנה, והם רוצים איתנו עד י' ב', מתגייסים, ואז לצומת הדרכים, האם הוא ספורטאי מצטיין, ספורטאי פעיל, האם המערכת כמינהל הספורט מכיר בו, או שאנחנו רוצים אותו להמשך לפרויקט בוגרים שלנו, וזה בעצם ההחלטה אם הוא סיים את הקריירה ההישגית שלו או לא. והתחלתי את זה ואני אמשיך. כל כך כיף לי לעבוד עם צוות כזה, והרבה פעמים נוצר מצב שהוא לא יכול, הוא לא יכול. עכשיו, בטח בשנתיים האחרונות של הקורונה, בידוד פה, בידוד שם, הילדה פה, הילדה שם, כל הדבר הזה, לא אצלי, אני ילדים, אתה יודע.
אנחנו נגיע לזה גם.
נגיע לזה גם, ואנחנו משלימים אחד השני הכי טוב שיש, בכיף, הוא אומר לי, אור ברגר אומר לי, ליאור, אני תקוע, דברים כזה, אני ישר אגיע אפילו לא אתלבט, או כולנו משלימים אחד השני מאוד טוב.
אז עכשיו, אחרי שעשינו ככה את הסבב המקצועי של הקריירה, בוא נדבר קצת על עולם הטריאתלון. בוא תספר לנו, קודם כל בתור ספורטאי, לפני כי אותך מאמן, מה זה אומר להיות ספורטאי בענף הטריאתלון מההתחלה ועד איפה שאתה היום כמאמן? מה זה אומר תכלס, בפועל?
אז קודם כל, אני מאמין שרוב המאזינים שלנו היום
הם העולם הזה יהיו.
הם יודעים מה זה טריאתלון. בדור הנפילים שאני הייתי לפני 30 שנה, כולם שאלו את ההורים שלי, מה זה, הבן שלך מתחיל לעסוק בתיאטרון?
דרך אגב, עד היום חברה שלי קורא לזה תיאטרון, אבל בסדר.
אז היום אני חושב שיש לנו מספיק שגרירים טובים לענף, על מנת שידעו שזה טריאתלון, טרי, זה מלשון שלוש, אנחנו שחייה, אופניים וריצה. ומכיוון שהענף הזה תומן בחובו שלושה ענפים, שכל אחד בנפרד הוא ענף אולימפי, זה בעצם גורם למצב שאותו ספורטאי שעוסק בזה כספורטאי הישגי, כספורטאי מקצוען, כל היום נסוב סביב האימון. זה לקום בבוקר, ארוחת בוקר קלה, לצאת לאימון, לחזור הביתה, להתאושש לכל הארוחה, לצאת לצהריים לאימון, לנוח מעט, לצאת בערב לאימון, וחוזר חלילה. אתה כל היום בלופ הזה, על מנת כל הזמן להיות בטופ. זה מחויב, אתה פשוט, זה מחויבות טוטלית, זה ענף שהוא דורש המון, לא רק, ואתה מגיע מהעולם הזה. לא רק בצד הפיזיולוגי, והם צריכים את כמובן גם את להתברך ב-DNA המתאים, וגם להיות מאוד מתמידים והארד וורקרים בשביל להתקדם, הם גם צריכים חוסן מנטלי מאוד מאוד חזק. אנחנו עובדים בצוות באופן עדוק עם דניאל קסל, שהוא המאמן המנטלי שלנו והפסיכולוג של הספורטאים שלנו, הוא עד לא מכבר, הוא היה גם עם האקדמיה, והיום הוא... והכנו לו ברכת הצלחה במכבי תל אביב כדורסל, אני חושב מועדון הפאר הכי גדול בספורט הישראלי.
לגמרי. ויש לה הרבה עבודה השנה.
עבודה? השנה יש המון עבודה.
הרבה עבודה השנה. כן, כן. השנה יש הרבה מאוד עבודה.
זה קורה גם בעיקר עם הספורטאים הבוגרים שלנו. וזה ענף שהוא טוטלי. אתה חייב להיות טוטלי על מנת להיות ספורטאי הישגי ומקצוען. אני לא מדבר כרגע על מי שאנחנו הולך ברחוב עכשיו, ואתה תראה לו על הרגל קעקוע של האיירון מן.
בוא נדבר על זה, אני באמת רוצה...
אתה רוצה לפתוח את זה.
כן, לגמרי, אני רוצה לדבר על זה.
אתה מכיר את העולם.
אני ממש מכיר את העולם הזה.
אז בוא נדבר עליך קצת.
א', אפשרי.
בוא נפתח את זה רגע שנייה.
לך על זה, מה אתה רוצה?
אנחנו עוד 20 דקות בדיוק, השעה עכשיו 2:04. מה? לאיירון מן הראשון, המלא בישראל,
בטבריה.
בטבריה, בנובמבר. האם אנחנו נסיים את השידור, ומר אסף בראל ייגש לנייד שלו וירשם מיד למרחק המלא או לחצי?
אז אני אענה לך על זה. אני בהתלבטות קשה, כן. ואני אגיד לך רק למה. כן. סיבה אחת. רק סיבה אחת. שזה ישראל.
למה? כי אין נופים? כי הקהל?
כי אין קהל.
לי, אז אוקיי.
המחא האמיתי, אני ממש, 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 ממש מתלבט, אבל ממש מתלבט, רק בגלל הקהל. אני עשיתי את רוט.
אין לתאר את העלייה של רוט. עד היום יש לי צמרמורת.
בדיוק, אתה יודע את זה בדיוק טוב כמוני. ומעבר לעלייה, יש לך, מהרגע שהגעת ועד הרגע שאתה מסיים, עשרות אלפי מעודדים, אתה מסכים?
טוב, רוט הוא הכי קיצוני שיש.
יופי.
עכשיו, הרבה, אין כמו רוט.
יופי. עכשיו יש לך ישרמן. אני לא מזלזל בהפקה, הפקה מצוינת.
הפקה מעולה של שוונג, נפרגן.
כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. איפה יחכה לך קהל? כי אתה מטפס את כביש 12. אין לך חמורים אפילו, אפילו בדואים אין שם.
אז אני תמיד אומר, ואני עדיין מאמין, שהישרמן צריך להיות תחרות רק של חצי, ולא של מלא, על מנת כן ירגישו בסופו של דבר את הקהל, כי בחצי אתה מרגיש, יש כל הזמן ספורטאים ויש את הקהל שמגיע, חבר שעושים את המלא ובטח אלה שעושים את מעל 13 ו-14 שעות, כמעט אין קהל,
אין
ובטח
כלום.
בשביל הרצים לכיוון הדולפינריום, אתה ברשות עצמך, בקור, בחושך, אני מסכים. החגיגה בחול היא חגיגה יוצאת מן הכלל, אני עדיין חושב, והמאזינים שלי יסכימו איתנו, שאסף בסוף התחרות צריך להירשם לחצי לפחות.
בסוף התוכנית.
טבריה, בסוף התוכנית, חייב להירשם לתחרות.
אני לא יודע, אני מתלבט עוד עם ה... באמת שאני מתלבט רק בגלל הקהל. אני אומר לך, אפילו את הישרמן אני לא... יש לנו חבר משותף שאוכל לי את הראש לעשות איתו את הישרמן הבא, אוקיי? שרוצה שאני אמן אותו, שנעשה שלשות, אוקיי? אוכל לי את הראש בו להירשם את זה, זה חבר שלי ושלישה משותף. בסדר? אותו שלומי שדיברת לך לפני דקה. ואני באמת מתלבט רק בגלל הקהל. אני אומר לך אמיתי, זה רק הקהל.
יש המון במה שאתה אומר, וזו הסיבה היחידה. אני עשיתי עד היום 13 או 14 מרתונים. אף אחד לא עשיתי בארץ.
בבקשה.
בגלל האווירה.
ומרתון תל אביב, עוד אתה יודע מה, עשיתי אותו שם, זה היה עקב, טבריה, עוד ככה, ככה. יש לך חוויה. ואני הייתי בטוח, אני שוב פעם, אני מדבר הרבה עם שעה על זה, ואני אומר לך באמת, אני כל כך קיוויתי, הרי איך אני יודע שהיית איירון מן, כי שי שלח לי את התמונה שלך, שאתה מספר, כאילו שאתה סיפרת לו, שהולך להיות איירון מן טבריה לפני האחרון, אז עוד לפני שנחתם עם סילבן אדמס. אז משם ידעתי שהולך להיות איירון מן. ואני אמרתי, אין, חייבים להביא את זה לתל אביב. כל כך קיוויתי שזה יהיה בתל אביב המלא, כי אם זה היה בתל אביב, לא היה בכלל ספק, הייתי נרשם.
היה הרבה דיבור סביב הדבר הזה, תל אביב. עיר כמו תל אביב, להיות מושבתת לחלוטין, עדיין לא חיבקה את הנושא. היה המון דיבור סביב העניין של תל אביב. אני מאמין שזה יהיה בסופו של דבר.
שם, אני אומר לך, אני בוודאות נשם.
תל אביב זה חגיגה אחרת לגמרי. בדיוק. זה קונצרט אחר לגמרי, זה בתי הקפה, זה חגיגה. אני חושב שהתל אביבים יחבקו בחום.
ברור.
את האנשי ברזל, למרות שהם מפריעים להם מבחינת כבישים, הם יחבקו אותם בחום, אין לי בכלל ספק.
אז זהו, אז באמת, אני שם לגמרי, אך ורק ברמת החוויה. אני יכול להגיד לך, שנינו הולכים להיפגש ביוני בדנמרק, ושוב פעם, הלכת לעשות את דנמרק, רק כי אני צופה ששם אין לנו קל, אני לוקח את הקורונה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נחווה איזושהי חוויה, בכל זאת חוויה טובה ברמת הקהל.
היום אנחנו בעולם, רק לפני שבועיים דיברתי עם הצוות שסיימנו את הקורונה, היה לנו כל כך הרבה בלטמים בשנתיים האחרונות ברמת הנבחרת, תחרויות, אולימפיאדה נדחתה.
נכון.
אין יותר גדול מזה, כן.
נכון, נכון.
שום עובר על ספורטאי, שכל חייו מכוון לתאריך ספציפי, פתאום דוחים לו את זה בשנה.
נכון.
יש לנו שני ספורטאים, גם שחר סגיב וגם רן סגיב, ופתאום דחו להם את זה בשנה. אבל היינו כל כך הרבה בלטמים, ואז אמרתי, זהו, נגמר הקורונה, ראשון במרץ, חגיגת סוף עונה, מה שנקרא סוף קורס. נגמר הקורונה, פתאום הגיע פוטין המשוגע, ולך תדע עכשיו מה יהיה לנו, מבחינת שמיים סגורים, את האזורים, בטח תחרויות במזרח אירופה, דברים כאלה, אני לגמרי רואה סיטואציה שתחרויות יכולות להתבטל כתוצאה ממלחמה פה שקורית.
לגמרי יכול לקרות, הכל יכול לקרות.
אנחנו בעולם של חוסר ודאות, ורוצים לדעת להתמודד עם זה.
נכון, זה, עם זה, עם זה, אני, אתה יודע, אני אומר לך, גם עם הקורונה, אני באופן אישי, בכל אופן, התמודדתי עם זה ברמה שלא היה לי עם זה שום בעיה. גם עם פוטין, דרך אגב, אני מניח שזה גם כן איזושהי גחמה כזאת שהיא תעבור, מתישהו, אני מאוד מקווה, אם לא יותר מדי נפגעים, ואם לא יותר מדי אפקטים מטורפים, כי אני כבר, אתה יודע, אני כבר הדלק עולה היום בלילה, והקמח אחרי פסח, ו...
שיהיה לזה אפקט רוחבי.
יהיה לזה אפקט.
גדול מאוד. יהיה לזה איזשהו... תבועה בארץ, ואז זה בשר, ואז זה גבינות, והכל זה מגיע.
הכל הולך, הכל הולך להשתנות, נכון? אז אני מניח שגם זה גל שאנחנו נדע לעבור אותו. ואם אנחנו רגע נחזור לטריאטלון, שאין מה לעשות כרגע, לפחות זה אהבה שלי, לא יודע אם כמו אהבה שלך, לא, קצת פחות, אבל אני מתקרב, אני לומד לאהוב את זה מעבר לפלירטות. אני חושב שהקהל, תשמע, יש לנו, זה ענף שכל שנה גדל ברמת המשתתפים, אפרופו הקעקוע, שאנשים באים ואומרים, אני הולך לעשות את זה, זבנג וגמרנו, תן לי רק לעשות את זה, כדי להדביק לי את המדבקה על הרגל, ואחר כך עושים מכירת חיסוש של כל הציוד. מה אתה חושב על זה? אתה לוקח כאלה ספורטאים דרך אגב, לאמן? אמיתי.
אני, יש לי קוריוז, גם ההורים שלי היו נוכחים ליד אותו אירוע, בשנת 2016 עשיתי איש ברזל, הראשון שלי בברצלונה, סיימתי ב9:30, את התחרות, האמת, התאמנתי...
ראשון. מטורף.
אני מגיע אבל עם בקראונד המון שנים בענף, זה לא שעשיתי שנתיים, וכמו שמגיעים אליי, מתקשר לאיזה מישהו, אומר לי, לא, אני רוצה עוד 4 חודשים לעשות את ברזל, אני כבר הייתי 20 שנה בענף.
20 שנה של מרחק מלא?
לא. אני לא נגעתי במרחק המלא 20 שנה. אני התעסקתי רק באולימפי וספרינט, רק אולימפי וספרינט. היום הכל זה אינסטנט, היום בן אדם רק מתחיל להתאמן, הוא גם מדבר איתי על איש ברזל מלא, או הוא מרגיש לא בנוח לבקש חצי איש ברזל, אוקיי? אני לא אוהב את תרבות האינסטנט הזו לגמרי, אני נגדה, יש לי ספורטאים וספורטאיות בקבוצות הפרטיות שלי, מוכשרים מאוד, אבל אני אומר להם, חבר'ה, אתם קודם כל צריכים לתת כבוד למרחק, ללמוד, להשתפשף, להתקדם, גם תמנעו פציעות וגם תתנו כבוד יותר רספקט למרחק שתעשו אחרי זה. אני מאוד נגד זה. ואני זוכר שסיימתי שם את האירוע בברצלונה, מסתובבים כזה עם כולם, אני עוד מחכה לספורטאים שלי, פתאום אני רואה תור ארוך כזה ברחוב. אני אומר לאמא שלי, איזה כיף, יש גלידה, אני חייב לגלידה. אני הולך כזה, וזה פתאום אני רואה, זה היה 11:30 בלילה, תור לקעקוע. כולם עושים קעקוע על הרגל שם, אתה מכיר את התאומים הזה של האיירון מן, ואז הם זיהו אותי, אני לא זיהיתי אותה, אמרו לי, זה ליאור, מה זה, עשית 9:30, בוא, תעשה את הקעקוע. אמרת להם, אני לא עושה קעקוע על הרגל, לא בגלל שאני נגד המותג, אני לא נגד קעקועים בכלל, אבל בטח לא לבוא ולהראות לכל העולם שעשיתי תחרות בשביל הקעקוע הזה, אני מאוד לא שם, מאוד מאוד לא שם. ואז אמרתי לו, לא, אני לא עושה, לא תודה. אז הוא אמר את זה, ואני זוכרת שאמא שלי ואבא שלי הגיבו לו, אז למה עשית איש ברזל? אני פה כאילו קיבלתי בום אמיתי, כאילו הייתי בשוק, אמרתי, שמה, אני 20 שנה בענף, אני עושה את זה לנשמה שלי, להגשמה העצמית שלי, לכיף שלי. אז איך ידעו שעשית? אמרתי לו, מי שצריך לדעת ידע, וזה ככה היה. אני חושב שעד היום, התרבות שלה מיד לעשות הקעקוע הזה, זה חוטא למטרה. הקעקוע באמת היחידי שאני באמת מרזיג ממנו, ואני אפילו דרשתי מהספורטאים שלי, זה בסוף משחקים אולימפיים, זה כבר לבל אחר, לעשות את 5 הבאות.
זה אופרה אחרת.
ורן, סגיב, עשו את זה, והיו ראויים לזה, שר עשיהם במקום ה-20 עכשיו בטוקיו, ורן במקום ה-35.
שזה מכובד.
אני אפילו דחפתי אותם, יאללה, לעשות, מתי אתם עושים? והם עשו, וזה באמת קעקוע שוואלה, כי לא קנית את המקום, אתה זכית, ואתה אחד מיחידי סגולה. אני תמיד אומר את זה, במשחקים האולימפיים מדי 4 שנים משתתפים סדר גודל, more or less, 10,000 משתתפים. תחשוב...
אוברול של כל הענפים?
של כל הענפים, okay. כן, 10,000 משתתפים. כמה יחידי סגולה יכולים בעולם להגיד שהם ספורטאי אולימפי? אתה יכול ללכת ברחוב חודשיים ולא תראה בן אדם אחד שהוא ספורטאי
לגמרי.
אולימפי.
לגמרי.
ולכן זה משהו שאתה לא רכשת אותו את הטיקט עם כל הכבוד.
נכון, לגמרי, לגמרי.
אלא הוא נמצא ברמה שהוא טופ, בעצם אני באמת מרזיק שהם ספורטאים ברמות הכי גבוהות שיש, וזה משהו שאני לגמרי, לגמרי יכול להבין. מעבר לזה, אני פשוט מביר אותי, ואני נגד כל התרבות הזו של האינסטנט הזה בכל דבר היום בחיים, וזה חלק מהעניין, הכל מהיר, הכל כאן, הכל עכשיו, הכל כל
כך. מה אתה עושה עם זה?
אני...
כמאמן, מה אתה עושה עם זה?
קודם כל, ספורטאי שבא אליי ואומר לי, ואני מלא פעמים עושה את זה, ליאור, אני רוצה שתתחיל לעבוד איתי, אני רוצה עוד 50 שנה לעשות איש ברזל. שאלה הראשונה שאני שואל אותו, מה הרקע שלך בענף? ומה הפציעות תמיד גם רוצה לדעת. ברגע שהוא אומר לי, ליאור, אני רק מתחיל. אני אומר לו, תשמע, קח את הלינק של איגוד הטריאטלון, היום זה אפליקציה, קח, תכנס, יש שם רשימה של מאמנים, אני יכול להמליץ לך למי שאתה רוצה, אצלי אתה לא מתאמן. אני לא לוקח כאלה ספורטאים. ספורטאי שלא רוצה לעשות כברת הדרך, ולעבור, לשפר את המיומנויות שלו, את הטכניקה, את הבסיס, לתת כבוד ורספק לענף ולמרחק, אני לוקח. כמו שאתה אמרת באמת, כל אלה שבאים ולעשות את זה כתרבות האינסטנט, ולרשום את זה ב-CV, ולעשות קקוע על הרגל, בין 60 ל-80 אחוז מהם, אחרי חודשיים מוכרים את כל הציוד שלהם וסיימו את הקריירה שלהם. זה לא בעצם לשנות אורח חיים, וזה לא, אני לא נמצא במקום הזה. אני לגמרי, אני סולד מהאנשים האלה.
אוקיי, עכשיו, אתה יודע מה, אני מתלבט כרגע לאיזה נושא ללכת, כי אני יש לי כל כך הרבה, אתה זוכר, דיברנו על זה, זה שיחה מונית, אין לנו סיכוי למצוא את זה, אבל אני אלך, אתה יודע מה? מכיוון, עוז פה, עוז לא פה. עוז פה, עוז, יש לנו עוד מעבר לשעה 3? אין לי מעבר לשעה 3?
תביא אותי עוד שבוע, אני... יש לי כל כך...
אין לי. טוב, אז תראה, אין לנו זמן. נגמר לנו הזמן, תראה, אפילו...
אני לא ממש אני 51 דקות, אני יכול להיות פה אתך עד מחר.
יש לי 5
דקות. מחר,
אני אמרתי לך, אין לנו זה...
אפילו לא הספקתי כמעט לגעת בנבחרת, וזה חשוב לי.
אז אנחנו, אתה יודע מה? אז בואו נלך ככה. תן לי איזה שתי משפטים על הנבחרת, שתי דקות על הנבחרת, ואחרי זה נוציא את זה, יש לי תמיד איזה 5 שאלות שאני שואל את האורחים שלי, שהם משהו אחר, שהוא לא קשור לתוכנית כאילו ברמה, מה שדיברנו עליו. אז תן לי איזה שני משפטים נגיד על מה זה להיות טריאטלט אולימפי, מה זה מצריך, וכמובן על הטריאטלטים.
תראה, אז קודם כל, אנחנו לא מזמן סיימנו את טוקיו. טוקיו הייתה ב-2021, היא אמנם נקראת טוקיו 2020, אבל למעשה היא הסתיימה בקיץ 21. והאולימפיאדה הבאה היא לא נדחתה בשנה, זאת אומרת, האולימפיאדה הבאה היא מתחילה ביולי 24, בפריז. ולכן זה יצר סייקל אולימפי מאוד מאוד קצר. כמעט ולא הייתה פגרה, ואז החבר'ה צריכים להיכנס עוד פעם לכל הטירוף וכל הטרלול הזה, של להשיג ניקוד אולימפי על מנת להיות במשחקים האולימפיים לפריז 2024. אנחנו עובדים היום על זה חזק מאוד, אנחנו רוצים במקרה בסוף שבוע זה למחנה אימון בקפריסין, ויהיה שכן. ממליץ מאוד, אגב, לא רק לספורטאים, גם להמון, הייתי שם עכשיו ועשיתי הכרת שטח של לקראת המחנה הזה, היא מקסים, בעיקר בתקופה הזאת. אנחנו עושים שם מחנה מאוד רחב, וממנו בעצם אנחנו משיקים ממש הלכה למעשה את תחילת הסייקל האולימפי לקראת הפריז 2024, אנחנו חוזרים משם, ואחרי 5 ימים, זהו, מתחילים את כל התחרויות שהסתיימו בעצם במאי 2024, שם נקבע הקריטריון בפעם האחרונה, בתור משחקים אולימפיים, ואנחנו עושים לתחרויות כבר בפורטוגל ובספרד, מיד מהחזרה עם קפריסין, ומשם אז כבר כל ספורטאי, אנחנו כמובן כמאמנים, מאגדים ורואים כל אחד לאן הוא שולח ונותנים להם את המשימות שהם צריכים להשיג. בסופו של דבר, המטרה היא בבוגרים זה משחקים אולימפיים, בצעירים זה אליפיות אירופה ואליפיות עולם. המרדף הוא כל הזמן סביב הניקוד, זה מרדף מאוד מאוד קשה, מאוד שוחק. הספורטאים האלה הם לא רק חיים ונושמים 24/7 טריאטלון, גם הקרקס הזה, אני קורא לזה קרקס של הטיסות כל הזמן, והנסיעות...
זה לא פשוט בפני עצמו.
אני מתאר עצמי, אתה עשית איש ברזל, כן. אתה יודע מה זה לארוז אופניים ולסוע ולהתארגן על זה. לפני 3 חודשים הייתי עם שחר בסופר ליג, שזה הקרם דה לקרם דה לקרם, מעבר לסבב אליפות העולם, נבחרים שם ה-20 הספורטאים הטובים בעולם, בפינצטה של הפינצטה, הכי סבב הכי יוקרתי שיש, וב-4 שבועות שחר עשה, אני חושב, 10 או 11 טיסות, הוא רק סיים תחרות, חזר טיסה, נחת למקום אחר, חזר, אתה יודע, זאת אומרת, אתה צריך גם לדעת לנהל את הדברים האלה, וזה ספורטאים ש...
יש להם מעטפת לדבר הזה?
כן, היום הספורטאים מקבלים מעטפת מאוד מאוד טובה, מלבד הצוות המקצועי, והצוות הרפואי, והצוות המנטלי, הם מקבלים, כי המדינה בהחלט עוזרת. אני חייב להגיד, זה שונה לחלוטין ממה שהיה לפני 2 ו-3 עשורים פה, באמת, כי אם עד כל דבר אני יכול להגיד שהספורטאים האלה, והם הרוויחו את זה ביושר רב, מבקשים, נדיר מאוד שהצוות המקצועי בא ואומר להם, לא ניתן לעשות את זה. הם מקבלים כמעט הכל, בטח את הלב, את הנשמה של הצוות המקצועי, ומבחינת משאבים, אני תמיד אנחנו רוצים יותר, עוד פעם, אנחנו לא כדורגל וכדורסל, אבל אני יכול להגיד שזה לא מה שפוגע בספורטאים שלנו בסופו של דבר, במשחקים האולימפיים. אנחנו שואפים בפריז כבר, ואנחנו לא מתביישים לדבר כבר, אנחנו לא רוצים כבר השתתפות. שער עבירה נעשו דברים מאוד מאוד יפים, סיימו מקום 20 ו-35 בטוקיו. אנחנו רוצים הרבה הרבה מעבר, ואנחנו חולמים הרבה בתוך הטופ 10 בפריז, ותמיד טוב לחלום, והכי טוב זה להגשים בסוף.
טוב, אז תראה, אפילו לא נשאר לנו זמן לשאלות, ואני מבטיח שאני הולך לארח אותך שוב פעם. אני לפחות ארצה, כי יש לי עוד מלא 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 נושאים. יש לי אישור לארח אותך שוב פעם. עוז מרשה לי לארח אותך עוד פעם.
שמח.
אז איך היה לך?
נהניתי מאוד. אני חושב שזה אחת השעות שעברה אולי הכי מהר בשנים האחרונות. אני בשוק שאנחנו כבר שעה. יכלתי באמת, אסף, לדבר איתך פה עוד שעות.
לגמרי.
הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד דברים, ומחנות ונסיעות ודברים שאני...
אנחנו נעשה. ספורטאים. אנחנו נעשה. אין, בדוק אנחנו נעשה. אני מביא אותך עוד פעם.
תמיד טוב להשאיר את המאזינים שלנו רעבים.
עם טעמו. עם טעם לא.
כן, ואני מניח שחלק מהמאזינים שלנו עכשיו בלחץ רוצים להיכנס להרשמה. בשלוש זה נפתח.
בשלוש זה נפתח.
כן, עוד ארבע דקות.
וואי, 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 וואי. טוב, אז אני רוצה להגיד תודה לך. תודה רבה 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 ליאור שבאת והתארחת, ואני למדתי עוד הרבה מאוד דברים, גם עליך באופן אישי, וגם כמובן מה זה להיות ספורטאי אולימפי, שזה לא מובן מאליו. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהקשיבו לנו וצפו לנו בתוכנית, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, אז שיהיה לכולם צהריים טובים ולהתראות.